הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני, בדף למד, בעיצומה של הלכה ב', פרק חמישי, פרק כרם רבעי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אברהם יצחק בן רבי חיים יהודה הלוי ולעילוי נשמת טלי בן אברהם. למדנו במשנה כרם רבעי נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם הפודה אותם חייב להוסיף חומש והאם הוא חייב בביאור מעשרות. תני מביאה ירושלמי ברייתא, אומרת רבי אומר במה דברים אמורים, מתי לפי בית שמאי אדם הפודה את פירות הרבעי? נחזור שוב, פירות רבעי זה הכוונה השנה הרביעית של הפירות, שהרי שלוש השנים הראשונות של הפירות, הרי הפירות בגדר איסור עולה, ואילו בשנה הרביעית הפירות מותרים באכילה, רק אם פודים אותם יש להם קדושת, וזה מה שנקרא כרם רבעי או נטע רבעי. יש שיטה סבורה שכרם רבעי רק בכרם הדין של השנה הרביעית קיים, ויש שיטה סבורה שבכל האילנות, בכל הפירות, יש קדושה בשנה הרביעית. אם כן, יש לפדות את הפירות, את המעות להעלות לירושלים, ושם לקנות במעות דברי מאכל שמותר לקנות אותם באותן המעות, ואז הפירות יוצאים לחולין. בשביל שנוכל לפדות את הפירות, הרי שלכאורה צריך להוסיף חומש, כפי שבפירות מעשר שני יש להוסיף חומש. אולם בית שמאי אומרים שיש פטור מחומש. רבי אומר באמת דברים אמורים שלפי בית שמאי הוא פטור מחומש, דווקא בשביעית, דווקא עם השנה הרביעית של הפירות חלה בשנה השביעית, כלומר בשנת השמיטה. אבל אם השנה הרביעית חלה בשאר שני שבוע ביתר השנים, גם בית שמאי מודים ואומרים יש לו חומש ויש לו ביור. על דעת הדעת אין תנאי, לפי השיטה הזאת בדעת בית שמאי לא למדו נטע רבעי, אלא ממעשר שני. ומכיוון שלומדים נטע רבעי ממעשר שני בגזרה שווה, הרי שיש לומר כאן שאם יש חיוב מעשר שני ביתר השנים, יש חיוב להוסיף חומש, גם יש חיוב ברבעי. כמה דתמה, כפי שאתה אומר, אין מעשר שני בשביעית ודכבתי נטע רבעי בשביעית, וכפי שבפירות מעשר שני יש להוסיף חומש בכל השנים למעט בשנה השביעית, אף כאן של הירושלמי מעתה, אם אנחנו לומדים גזרה שווה מרבעי, ממעשר שני לרבעי, על יהי לא קדושה. אם כן, כפי שמעשר שני לא קדוש כלל בשנה השביעית, גם פירות רבעי לא היו צריכים להיות קדושים כלל בשנה השביעית, אם כנים הם דבריך שלומדים גזרה שווה רבעי ממעשר שני. אומר הירושלמי ומתרץ קדושתו מאליו למדו, מאיפה לומדים שיש קדושה בפירות של השנה הרביעית? זה לא לומדים ממעשר שני, זה לומדים מפסוק המופיע במיוחד לגבי רבעי. אמרה התורה בויקרא י"ט פסוק כ"ד, קודש כילולים הוא, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. הרי הוא כקודש שקורין עליו את ההלל כמו ביקורים, ולכן יש להם קדושה. ומכיוון שדין קדושת רבעי לא לומדים ממעשר שני, הרי שאין לומר שכפי שאין מעשר שני אין קדושת מעשר שני בשביעית, גם לא יהיה קדושת רבעי בשביעית, כי את עצם דין הקדושה של הרבעי לא לומדים ממעשר שני. של הירושלמי, עדיין אם אתה לומד רבעי ממעשר שני ויהיה מותר לעונן, שהרי כפי שמעשר שני מותר לעונן, כך צריך לומר שפירות רבעי יהיו מותרים לעונן. העונן זה אותו אדם שמתו לו אחד משבעת קרוביו, אבא או אמא, אח או אחות, בן בת או אישה. והעונן אמנם עשו באכילת מעשר שני, והירושלמי מניח שכמו שבית שמאי לומדים את דיני חומש וביאור ברבעי ממעשר שני, כך הם לומדים את איסור אכילת רבעי לעונן ממעשר שני. אם כן, כפי שבית שמאי פותרים פירות רבעי בשמיטה בחומש ומביאור, כמו מעשר שני שלא נוהג בשנה השביעית, כך יש להניח שיהיה מותר פירות רבעי בשמיטה לעונן כמעשר שני שאינו נוהג בשמיטה. עונה הירושלמי לו, תדע לך שהמקור לכך שאסור לעונן לאכול רבעי זה לא לומדים ממעשר שני, ולכן גם בשנה השביעית זה יהיה איסור. למה? תני אומרת הברייתא, כתוב בפסוק קודש הילולים מגיד שהוא אסור לעונן. מהמילה קודש יש ללמוד זאת, ומכיוון שדין כך שמעשר שני אסור לעונן, סליחה, שרווי אסור לעונן, זה לא לומדים ממעשר שני, אז אין לומר שכפי שמעשר שני יהיה מותר בשנה השביעית לעונן, גם רווי יהיה מותר. כי דין איסור לעונן זה דין עצמי שנלמד לגבי רווי, ואין בו הגבלה בין השביעית ליתר השנה. שואל הירושלמי, עדיין לפי שיטת בית שמאי, ויהיה חייב בביאור, למה שלא נאמר שאותם הפירות של רווי, כל זאת לפי שיטת בית שמאי שניתן ללמוד מביקורים, אם כן, שדין רווי יהיה חייב בביאור גם בשנת השמיטה, כפי שביקורים חייבים. שהרי המשנה בביקורים מלמדת שלפי חכמים גם ביקורים חייבים בביאור. עונה הירושלמי, בית שמאי לא יכולים ללמוד רווי מביקורים לגבי דין ביאור. למה? בגין מפני שבית שמאי סבורים כשיטת רבי שמעון, דרבי שמעון פותר ביקורים מן הביאור. יוצא שהמקור היחיד לדין ביאור ברווי הוא לא מהביקורים אלא ממעשר שני. וכפי שמעשר שני אינו נוהג בשמיטה, גם רווי לא נוהג בשמיטה. שואל הירושלמי, אם איסור פדיון רווי במחובר נלמד ממעשר שני, שהרי למדנו שאי אפשר לפדות את פירות הרווי כאשר הם מחוברים לאילן, אלא רק כאשר הם תלושים. אם כן, ויפדה הרווי אפילו במחובר לקרקע, כי הרי לומדים ממעשר שני, והירושלמי אינו מיישב קושייה זו. אומרת הגמרא, תני רבן שמעון בגמליאל, אומר אחד שביעית ואחד בשאר שני שבוע. כלומר, בין פירות הרווי שגדלו בשנה השביעית בשנת השמיטה, כלומר שאז הייתה הכנתה, או ביתר השנים, בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביאור. על דת תניא, לפי שיטת התנא, זה שחלוק על רבי. כי רבי אמר בשיטת בית שמאי, שפירות רווי יהיו פטורים מחומש וביאור רק בשנה השביעית. רשב"ג אומר שלא, שלפי בית שמאי כל השנים אין חומש ואין ביאור. לפי התנא הזה, לפי רשב"ג שחלוק על רבי, לא למדו בית שמאי דין את הרווי ממעשר שני כל עיקר. שואל הירושלמי, מעתה, אם לא לומדים ממעשר שני, אל יהיה לו שום קדושה. מדוע בכלל יש לו קדושה? עונה הירושלמי, קדושתו מאליו למדו. עצם דין קדושת רווי לא לומדים משום מקום, אלא זה דין שנאמר ברווי עצמו. כפי שאמרה התורה בשנה הרביעית, קודש הילולים הרי הוא כקודש שקורין עליו את ההלל. שואל הירושלמי, עדיין אם אתה לא לומד ממעשר שני ויהיה מותר לעונן, הרי מכאן לומדים איסור אכילת רווי לעונן? ממעשר שני. ואם לא לומדים ממעשר שני, שיהיה מותר לעונן. עונה הירושלמי, לא. תדע לך, איסור רווי לעונן זה לא דבר שנלמד ממעשר שני. אלא תני אמרה התורה, קודש הילולים מגיד שהוא כמו קודש שעשו לעונן. שואל הירושלמי, ואיך חייב בביאור? עונה הירושלמי, בגין דרבי שמעון, בית שמאי סבורים כי רבי שמעון, דרבי שמעון פותר ביקורים מן הביאור, לכן אין מקור לחייב ביאור ברווי לפי בית שמאי. שואל הירושלמי, ויפדה ממחובר לקרקע, מדוע אי אפשר לפדות את הפירות כאשר הם מחוברים לקרקע, את פירות הרווי? והירושלמי, אינו מיישב קושייה זו. רבי זעיר אבא שאל קומה לפני רבי אבא, ומיניין שהוא טעון פדיון? מה המקור לכך שפירות רווי טעונים פדיון? הרי בית שמאי סבורים שלא לומדים ממעשר שני. מי אמר שאסור לאכול פירות רווי מחוץ לירושלים ללא פדיון? הרי אנחנו לא לומדים רווי ממעשר שני. עונה ירושלמי, לא. שנאמר קודש הילולים, קודש חילולים, ההיא והחטא מתחלפות בכדי ללמדנו שצריך לחללו. לא מתמן אין רבנין דר שבין ה' לחטא, חכמים לא נמנעים להחליף את ההיא והחטא, ולכן ההילולים מתחלף לחילולים, כלומר יש דין חילול לפירות רווי, ולא לומדים את זה ממעשר שני, אלא זה דין עצמי ברווי. מראה ירושלמי, בית התני רבי יאיבו ברנגר קומה לפני רבי לה ברבי ישמעאל. רבי ישמעאל סבור בשיטת בית שמאי, ואם גאול יגאל איש ממעשו חמישיתו יוסף עליו, כך מביאה התורה בויקרא כ"ז פסוק למד א', שמפסוק זה יש ללמוד שרק אדם הפודה מעשר שני מוטלת עליו החובה להוסיף חומש בשעת פדיונו. אולם פרט לנטע רווי שאין חייבין עליו חומש, ומפסוק זה יש ללמוד שבאמת רווי הפדיון פטור מחומש. חזר ותנא קומה, חזר רבי יבוא ושנה ברייתא של רבי ישמעאל לפני רבי לה. כתוב בפסוק, ואם גאול יגאל יש לדרוש, מה זה גאול יגאל? פעמיים, שתי גאולות הן אחת למעשר שני ואחת לנטע רווי. ובדיוק ממקור זה למדו בית הלל שיש כן חיוב להוסיף ברווי חומש, כפי שחייבים להוסיף במעשר שני חומש. תמן תנינן, מביאה ירושלמי את המשנה בתרומות, פרק ג' משנה ת', אומרת שם המשנה רבי יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי, כלומר, מה דינו של נוכרי שיש לו קרקע בארץ ישראל? בפשטות העניין, כל קרקע של נוכרי בארץ ישראל, שיש בה תבואה ופירות שגדלים שם, הרי יש מקום להסתפק. האם יהודי שקונה משם את הסחורה, את הפירות, את התבואה, האם הוא חייב להפריש שלמות ומעשות? והשאלה הזאת תלויה בשאלה האם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל, בכדי להפקיע את השדה מתרומות ומעשות. כלומר, גוי קנה קרקע בארץ ישראל, לפני שהוא קנה אותה היה בקרקע קדושה, קדושה שמחייבת את הפירות ואת התבואה בהפרשת תרומות ומעשות. כעת הקרקע בבעלותו של גוי, האם יש כוח קנייני לגוי להפקיע את הקרקע מתרומות ומעשות? בפשוט רבי יהודה סבור שיש כוח בידי הגוי להפקיע את הקרקע בארץ ישראל מקדושת כרם רווי. ולכן רבי יהודה אומר במשנה אין לנוכרי דין של כרם רווי, וחכמים אומרים יש לו לכאורה בזה הם נחלקו. אמר רבי אלעזר קיינה מתנית כך יש לבאר את המשנה, שלפי רבי יהודה אין כרם רווי בסוריה כל עיקר, כלומר יש כאן שני דברים. א', המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא בסוריה ולא בארץ ישראל. זה הדין הראשון. הדין השני, לפי רבי יהודה, כל הפירות בסוריה פטורים מרווי, ולא רק פירות נוכרי, אלא גם ישראל שיש בבעלותו קרקע בסוריה, הרי אותה הקרקע פטורה מדיני רווי לפי שיטת רבי יהודה, וחכמים חולקים וסבורים שבסוריה אפילו פירות נוכרי חייבים ברווי. הסוריה שעליה אנחנו מדברים כאן, זוהי ארם נהריים וארם צובה שדוד המלך כבשם וסיפחם לארץ ישראל. ויסוד העניין, האם כיבוש יחיד של דוד הוא כיבוש או לא כיבוש? רבי בי אמר קומי לפני רבי זירה בשם רבי לזרת ידי רבי יהודה, שיטתו של רבי יהודה שסבו שאין דיני רווי בסוריה אפילו לא בישראל כבית שמי. על דת ידי רבי, כפי הבנתו של רבי, כמה דבית שמי אמרו לא למדו נטע רווי אלא ממעשר שני. אם כן, אם כל דין כרם רווי נלמד ממעשר שני, הרי כמה דתים הכפי שאתה אמור אין מעשר שני בשביעית, ודכוותה בדומה לכך אין נטע רווי בשביעית. כאן רבי יהודה אומר לא למדו נטע רווי אלא ממעשר שני, כמה דעת אמר אין מעשר שני בסוריה, כפי שאתה אומר שאין דין מעשר שני בסוריה, ודכוותה אם כן יש ללמוד ולהשוות שאין דינת רווי לחלוטין בסוריה. והטעם שאין דין חיוב מעשר שני בסוריה, שהרי מדאורייתא את החיוב תרומות ומעשות בסוריה לא קיים, כי סוריה היא לא חלק מארץ ישראל, ורק חכמים גזרו על תרומות ומעשות בסוריה לאחר שכבש דוד המלך את סוריה. אמר למה פתאום חמי מה אמר בו, תראה מה אמרו בית שמי. ועל פי זה נוכיח שרבי יהודה לא סבור כמותם. לא אמר, לא אמרו בית שמי, אלא אין לו חומש ואין לו ביעור רווי בשנת השמיטה. השאר כל הדברים, כל דיני רווי, גם בית שמי מודים שיש לו אפילו בשנה השביעית. ואם רבי יהודה סברו כבית שמי, היה צריך רבי יהודה לומר שחומש וביעור אינם נוהגים בסוריה. מדוע רבי יהודה אומר שאין קדושת רווי בסוריה? הלו רבי יהודה לא אומר שאין דין חומש בסוריה. רבי יהודה אומר אין בכלל קדושת רווי בסוריה. בית שמי לא אמרו שאין קדושת רווי בסוריה. בית שמי אומרים אין דין חומש לא בסוריה ולא בארץ ישראל. אז איך אתה רוצה לומר שרבי יהודה הלך בשיטת בית שמי? אלא כך יש לבאר את דבר רבי יהודה. רבי יהודה אומר לנוכרי כרם רווי בסוריה. רבי יהודה מתייחס לפירות נוכרי בסוריה. ועל הפירות הללו הוא סבור שיש קניין לגוי להפקיע את הפירות הללו מקדושת רווי, אבל בפירות של ישראל רבי יהודה סובר שיש בהם קדושת רווי בסוריה. שמואל בר אבא באי הקשה, הבית שמי אומרים לא למדו נטע רווי אלא ממעשר שני. אם כן, כמה דתם הכפי שאתה אומר אין מעשר שני בשביעית, ודכוותה אתה גם צריך להשוות ולומר אין את הרווי בשביעית, ודכוותה אתה גם צריך לומר שהשלישית והשישית הועיל ואין בהם מעשר שני למעשר עני. אם כן, נוהג בהן את הרווי בכל שנה שלא נוהגת דין של מעשר שני, הרי שלא יהיה דין של רווי. אמר רבי יוסי בתרץ הירושלמי יש הבדל, אמנם שלישית ושישית, אף על פי שאין בהם דין של מעשר שני, אולם יש בהם מעשרות, יש חיוב של מעשר עני, אבל שביעית אין לו מעשרות כל עיקר. לכן, לא נוהגים דיני רווי בשנה השביעית, אבל נוהגים בשנה השלישית ובשנה השישית. כעת מביא הירושלמי את שאלתו של חיפה, כך היה שמו. חיפה שאל הרבי יהודה, אמר, לא למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני. אם כן, בוא ונשווה בין הדברים. כמדתם כפי שאתה סבור, אין מעשר שני בסוריה. אם כן, יש לטעון ודכוותה, אין נטע רבעי בסוריה. ודכוותה, גם על פי זה צריך לטעון. לא למדו תרומת תודה אלא מתרומת מעשר. התורה אומרת שאדם שמקריב קורבן תודה, ביחד עם קורבן התודה הוא צריך להביא 40 לחמים, 30 לחמי מצה ו10 לחמי חמץ. ומאחד למדו זאת? בגזירה שווה בין תרומת לחמי תודה לתרומת מעשר. כלומר, תרומת מעשר זה מה שמפריש הלוי מהמעשר ראשון שקיבל מהישראל. אם כן, יש ללמוד גזירה שווה ששיעור תרומת תודה הוא 1 מ-10 כמו תרומת מעשר. כלומר, לחם אחד מכל מין של 10 לחמים. אם כן, גם כאן מתוך 40 לחמים יש לתת לכהן 4 לחמים. כמדתם כפי שאתה אומר אין תרומת מעשר במדבר, שהרי לא נתחייבו ישראל בתרומות ומעשרות. אם כן, ודכוותה צריך לומר שלא תהיה תרומת תודה במדבר. אם כבר למדת אחד מהשני תרומת לחמי תודה מתרומת מעשר, אם כן, כפי שלא יכול להיות שנהג דין של תרומת מעשר במדבר, לא ייתכן שגם הייתה תרומת תודה במדבר. ומכיוון שבאמת הייתה תרומת תודה במדבר, כיצד תיישב קושייה זו? הרי כל הקורבנות היו קרבים באוהל מועד שבמדבר, גם קורבן תודה. בתרץ הירושלמי הרבי יוסי, לא למדו תרומת תודה ממנה מתרומת מעשר, אלא רק לגבי השיעורים של 4 לחמים של המעשר. לא למדו את דין תרומת לחמי תודה מתרומת מעשרים. באמת היו לומדים את העיקרון, את דין תרומת לחמי תודה מתרומת מעשר, היית סודק, אבל לא זה מה שלומדים, לכן אין קושייה. תנא רבי יוסי ברבי יהודה אמר, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לו, נתחייבו ישראל לנטע רבעי אלא לאחר 14 שנה, 7 שנים שכבשו ו7 שנים שחילקו. כלומר, עם ישראל נכנס לארץ, לקח להם 14 שנה, 7 שנים לכבוש את הארץ מהגויים ו7 שנים לחלק את הארץ בתוך עם ישראל. אמר אבחיס דעתיה דרבי יוסי ברבי יהודה, שיטתו עולה בקנה אחד בשיטת רבי יהודה אבוי בשיטת אביו רבי יהודה. כמה דרבי יהודה אמר לו, למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני? כמה דתימר, אין מעשר שני בסוריה ודכוותה אין נטע רבעי בסוריה? כן, רבי יוסי ברבי יהודה אמר לו, למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני. כמה דתימר, כפי שאתה בוודאי יודע שאין מעשר שני נהג בארץ ישראל אלא רק לאחר 14 שנה. אותם 7 שנים שכבשו ו7 שנים שחלקו, אם כן ודכוותה, אין נטע רבעי אלא לאחר 14 שנה בלבד. אמר רבי יוסי, מה פתאום? והיא, כלומר, הוראת רבי יהודה שאין רבעי נוהג בסויה בשיטת בנו רבי יוסי. סויה למדה מ-14 שנה, מאיפה אנחנו יודעים שאין רבעי נוהג בסויה? זה לומדים מ-14 שנה הללו, שלא נהג בארץ ישראל רבעי. אין 14 שנה למדה מסויה, הוראה שאנחנו אומרים שאין רבעי בארץ ב-14 שנה הללו, 14 שנים הראשונות שעם ישראל נכנס לארץ, אותה לא לומדים מסויה. שהרי דיני ארץ ישראל ב-14 שנים הראשונות כאשר עם ישראל נכנס לארץ, הם חמורים יותר מדין סויה. לכן צריך לומר הפוך. צריך לומר שלמדו את סויה מ-14 שנה הללו, ולא להפך. והירושלמי כתיב נאמר בתורה, ובשנה החמישית אוכלו את פריו. להוסיף לכם תורתו, רבי יוסי הגלילי אומר, מה באו המילים להוסיף לכם ללמדנו? הרי את כמוסיף פירות החמישית על פירות רביעית. מה פירות חמישית שייכות לבעלים והם חולים גמורים? אף פירות השנה הרביעית, למרות שיש דין של קדושת נטע רבעי, עדיין הם שייכים לבעלים בגדר ממון עדיות ולא בגדר ממון גבוה. רבי זעירא, רבי יסא בשם רבי יוחנן אומר, אתא דרבי יוסי הגלילי, שיטתו עולה כשיטתו של רבי יהודה. כמה דרבי יהודה אומר כנחסיו, כן רבי יוסי הגלילי עושה אותו כנחסיו. שניהם סבורים שנטע רבעי בשנה הרביעית, למרות שיש בו קדושה, עדיין הוא שייך לבעלים באופן מוחלט. רבי ירמיה הבא שאל קומה לפני רבי זעירא, כדברי מישהו עושה אותו כנחסיו, מהו שיהיה חייב במעשרות? האם נאמר שהפעות הללו חייבים במעשרות, כי זה ממון בעלים, ממון הדיות? אמר לי כגפי שאמר רבי יושב בן נבי, דאמר רבי יבין בשמר רבי יושב בן נבי, לא סוף דבר הלכה זו, אלא כל הלכה שהיא רופפת בבדין, ואין את יודע מה טיבה, ציורי איך הציבור נוהג ונוהג. לך תראה, האם הציבור נוהג להפריש תרומות ומעשרות מפירות רבעי? אם לא, זאת ההלכה, זאת המסקנה. שואל מוסיף הירושלמי ואומר, והננחה מהציבור, זה לא מפריש, אנחנו רואים שהציבור לא מפריש. זה אומר שאין דין של הפרשה. אמר רבי מנה, אילו אמר אם רבי ירמיה היה שואל כבית שמי, ויש ציבור שנוהג כבית שמי, בוודאי שלא. ומכיוון שבית שמי הם אלו שסבורים שרביעי, שנטע רבעי זה ממון בעלים, אבל בית הלל אומרים שפעירות רבעי, נטע רבעי, קרם רבעי זה ממון גבוה, הרי לא שייך לפשוט הספק הזה על פי הנהגת הציבור. כי הרי ההלכה כבית הלל. אמר רבי אבין, כלום למנו נטע רבעי אלא ממעשר שני. כמה דתמר אין מעשר שני חייב במעשרות, ודכבדה צריך להניח שגם אין נטע רבעי חייב במעשרות. למדנו במשנה בית שמאי אומרים יש לו פרט לכרם רבעי, יש פרט ויש עוללות רבי בא בשם רבי חייא בשם רבי יוחנן אומר עיסת מעשר שני בירושלים כי רבי מאיר פטורה מנחלה. מדוע? אם אנחנו סבורים לומר שמעשר שני נחשב כממון של הדיות, הרי שיש חיוב חלה, אבל אם זה ממון גבוה אין חיוב חלה, אבל כרבי יהודה חייבת בחלה. אמר רבי יונה לא אמור לה בירושלים הבגבולים, לא אין מחלוקת בגבולים, גם רבי יהודה מודה שהיא פטורה מחלה. למה? רק בירושלים שמותר לבעלים לאכול, יש מקום לדון אם זה ממון גבוה או ממון אדיוט, האם יש חיוב הפרשת חלה או לא. אבל מחוץ לירושלים, שמחוץ לירושלים זה בוודאי אסור באכילה, בוודאי שאין חיוב הפרשת חלה. רבי בבר כהן בא שואל קומה לפני רבי יוסי כדיבר מי שמחייב בפרט. מהו שתהי חייבת בחלה? מי שאומר שכרם רבעי חייב בפרט. פרט ועוללות זה אותם הענבים הנופלים בעת הבצירה שחייבים לציתם לעניים. אז מי שסבור שיש חיוב פרט, האם היא חייבת בחלה? אמר לי לא. ולא רבי יהודה. וסברין על מימר כל הדה הלכתה רבי יהודה כבית שמי. ומכיוון שכך מסתבר לומר שגם ההוראה הזאת של רבי יהודה, שרבה היא נחשבת כממון בעלים וחייבת בחלה, זה כפי שיטת בית שמי ולא כפי שיטת בית הלל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, ונשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. תהיו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.